Guzman.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת תזריע מצורע. בפרשתנו התורה מלמדת אותנו את גודל החטא של לשון הרע, שכל העניין של מצורע פירושו מוציא רע. הגמרא בערכין ט"ז אומרת, מהו ההבדל בין תמה זה מצורע לבין שאר הטמאים? שדווקא בצורעת צריך לשבת בדת, שאר הטמאים לא צריכים להוציא אותם בדת, מפני שהוא על ידי הלשון הרע שלו רצה להפריד בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, לכן מידה כנגד מידה מפרידים אותו מאנשי ביתו מכל העם. וכך נאמר שמה בגמרא במסכת ערכין תדבב, תנא דיבי רבי שמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונו כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, עד כדי כך. ועוד נאמר שם, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, ועליו אומרת השכינה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. ומצאנו בחזר שהעונש של המרגלים הייתה במיטה משונה, כמו שאומרת הגמרא בסוטה למדי על הפסוק, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רע. אומר רבי שמעון בלוקיש, שלשונם התארכה עד טבורם, והיו תולעים יוצאים מפיהם ומהלכים על לשונם ונכנסים לטיבורם, וזה היה מגלל שהם דיברו לשון הרע. ומובא בתלמוד ירושלמי מסכת פיה פרק א', אמר הבבא בר כהנא, תורו של דוד המלך היו צדיקים, וכשהיו יוצאים למלחמה היו נופלים, כיוון שהיו ביניהם בעלי לשון הרע. וזהו מה שדוד המלך אומר בתהילים, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. אמרו חז"ל שדוד המלך מדבר כאן על החיים הנצחיים, מי האיש החפץ חיים, הכוונה חיי עולם הבא, אוהב ימים לראות טוב, הכוונה לעולם הזה. אתה רוצה עולם הזה, אתה רוצה עולם הבא, נצור לשונך מרע. כי המדבר לשון הרע מדבר את חלקו בעולם הבא. כך כותב רבינו בחיה בספר חובת הלבבות, שלעתיד לבוא, כשאדם יעמוד למשפט בבית הדין של מעלה, יראו לו עבירות שהוא אף פעם לא עשה אותם. אז יגיד, זה עולם האמת פה? אני לא עשיתי את העבירות האלה. יגידו לו, כיוון שדיברת לשון הרע על פלוני, ואותו פלוני עבר את העבירות האלה, הביאו אליך את כל החטאים של אותו אדם שדיברת עליו. ואת המצוות שלך העבירו לפלוני שדיברת עליו לשון הרע. מעשה בחסיד, שנודע לו שחברו דיבר עליו לשון הרע, מה עשה אותו חסיד? שלח לחברו מתנת יקרת ערך, וצירב לזה פתק, וכך כתב בפתק, דע לך שהמתנה היקרה הזאת שאני שולח לך היא תמורת המתנה הגדולה שקיבלתי ממך. כי מיד כשדיברת עליי לשון הרע, הביאו אליי בשמיים את כל הזכויות של המצוות ומעשים טובים שהיו שייכים אליך. ועל האוצר הגדול הזה שקיבלתי ממך, ראוי שאני אשלח לך מתנת יקרת ערך. ומזה מאזינים יקרים, צריך ללמוד מוסר ולהתבונן שבדיבור אחד אפשר להפסיד את כל התורה והמצוות שעשינו בעולם הזה. להפסיד אוצר גדול כזה בעבור דיבור אחד. והגמרא בערכין תדבב אומרת שלא רק זה שמדבר לשון הרע נענש, זה ששומע לשון הרע הוא גם נענש. לכאורה השומע יכול להגיד, לא עשיתי כלום, רק שמעתי. העונש מגיע רק לזה שדיבר. אומר על זה החפץ חיים משל. משל לרמאי שפגש אני ברחוב והזמין אותו לסעודה במסעדה יקרה על חשבונו. לאחר שאכלו ושתו, הסתלק אותו רמאי, נעלם, והשאיר שם את העני ליד השולחן. המלצר ניגש עם החשבונית אל העני, וביקש שישלם את החשבון. העני לא רצה לשלם. הוא טען, אני לא הזמנתי את הארוחה. ענה לו המלצר, נכון שאתה לא הזמנת את הארוחה, אבל אכלת, נהנית, על הנאה שלך עליך לשלם. לי לא מעניין מה שהיה. אתה צריך לשלם. נאלץ אני לשלם את כל מה שהוא אכל. ולא רק מה שהוא אכל, גם כמה שאכל הרמאי. המשל בזה הוא ככה. השומע יכול לטעון שאני רק שמעתי, אני לא הזמנתי את הדיבור של הלשון הרע. אומרים לו, שמעת, נהנית מהסיפור, השתתפת, אתה צריך לשלם. ואמרו חכמים, המספר לשון הרע אין לו חלק לעולם הבא ואינו מקבל פני השכינה. וגורם לבחורי ישראל שיפלו במלחמה כפי שהזכרנו מקודם על התקופה של דוד המלך. פחד פחדים כמה חז"ל הקפידו על לשון הרע. מסופר על רבן מקרלין, זכותו יגן עלינו, שפעם נסע בעגלה עם חבורת עגלונים, והם ישבו ודיברו לשון הרע ורכילות. התחיל הרבי לדבר איתם על סוסים, כי הוא היה לבוש כסוחר, ולא ידעו שהוא אדמו"ר. וככה כל הדרך דיברו על סוסים, עד שהגיעו לעיר. כשנכנסו לעיר, הקיפו מאות חסידים את העגלה בשירה אור זרוע לצדיק. הבינו העגלונים שהסוחר הזה הוא אדמו"ר. שאלו אותו העגלונים, רבי, אם אתה אדמו"ר, למה דיברת איתנו כל הדרך על סוסים? השיב להם האדמו"ר, אתם באבל פיכם בלשון הרע הורגים אנשים. אמרתי לעצמי, מוטב שתהרגו סוסים ולא אנשים. מספרים על היהודי הקדוש מפשיסחה, זכותו יגן עלינו, שאמר לתלמידו הקדוש רב שמחה בונם, שיצא לדרך עם קבוצת חסידים. הם הגיעו לאכסניה, נכנסו שמה, הרב רבונים נכנס לחדר, והחסידים דיברו עם הבעל הבית להכין ארוחה. ואז הוא אמר להם, המסעדה פה, האכסניה, זה רק בשרי. התחילו החסידים לחקור את הבעל הבית, בעל האכסניה, מי הוא השוחט, אם זה מהדרין, מי עשה את המליחה, הדחה, האם הכל היה כדת וכדין. והנה נשמע קול מאחד האנשים שישב שם מאחורי התנור, ישב בבגדים קרועים, כנראה צדיק נסתר, ונתן צעקה, חסידים, חסידים, מה שאתם מכניסים לפה אתם חוקרים ודורשים אם זה קשר למהדרין, אבל מה שאתם מוצאים מהפה אתם לא דורשים אם זה קשר למהדרין. כך הוא צעק, הבין הרב רב שמחה בונם שהרבי שלו, היהודי הקדוש, שלח אותו כדי שישמעו את המשפט הזה, כמה צריך לשמור על מה שמוציאים מהפה. מובא במדרש רבה, שפעם אחת אמר רב שמעון בן גמליאל לטובי עבדו, צא לשוק ותקנה לי מאכל הכי טוב בבשר. יצא טובי וקנה לשון, אמר שזה החלק הכי טעים, הכי טוב בבשר של הבהמה. אחרי זה ביקש ממנו רב שמעון בן גמליאל, עוד פעם, טובי תצא ותקנה לי את החלק הכי רע בבשר של הבהמה. יצא טובי וקנה לשון. שאל אותו רב שמעון בן גמליאל, תסביר את עצמך. כשאמרת לך הכי טוב, קנית לשון. כשאמרת לך הכי רע, קנית לשון. מה זה? ענה לו טובי, הרי הרבי מלמד אותנו תמיד, שהלשון הוא הכי טוב, אין טוב ממנו, אם משתמשים בזה לטוב, וכשהלשון הוא הכי רע, ואין רע ממנו, אם משתמשים בו לרע. בספר החינוך מובא, מהו שורש המצווה, הציווי של תומת הצרת? הוא מסביר ככה, השורש הוא לקבוע בנפשותינו, כהשגחת הקדוש ברוך הוא עלינו, על כל אחד ואחד הוא השגחה פרטית, וכעיניו פקוחות על כל דרכנו, ויודע את כל מחשבותינו. ולכן, כל צעדיו של האדם צריך להסתכל ולדעת שהקדוש ברוך הוא רואה אותו. בתניה מובה, הנה השם ניצב עליו, ומלוך כל הארץ כבודו, ומביט עליו, ובוחן כליות ולב עם עבדו כראוי. אומר בספר החינוך, לכן עוזרנו לתת לב אל החולי הרע הזה של דיבור לשון הרע, כדי שנזכור, כי החטא הזה גורם הרבה צער לקדוש ברוך הוא, כי בורא העולם רוצה לראות איך שהילדים שלו, שאנחנו הבנים שלו, בנים אתם לשם אלוקיכם, אוהבים אחד את השני ומדברים טוב אחד על השני. ולכן אם דיברת מוצאת הרע, אז כל העניין הזה של הצרת הוא להראות לך כמה צער יש לקדוש ברוך הוא ממך. ורואים בפרשתנו, בתורתנו הקדושה, מי מתאר את המצורע? הכהן. הכהן בדיבור שלו, אם הוא אומר לו טהור, הוא נהיה טהור. למה דווקא הכהן? להראות לך שזה לא עניין מחלה גשמית, הצרת. זה מחלה רוחנית, כפי שדיברנו על לשון הרע. והכהן מלמד אותנו את ההפך. הרי חכמנו אומרים לנו, הווה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לקטועה. הכוח של הכהן, בגלל שכל הכהן זה אהבה, כן? שהוא מברך את עם ישראל באהבה, כשאדם אוהב את השני, הוא לא מדבר עליו לשון הרע. יש לו כוח לכהן, נתאר אותך. לכן מאזינים יקרים, צריך לקבל על עצמנו את העבודה הזאת להשתדל בכל הכוח לא לדבר לשון הרע ולא לשמוע לשון הרע. אבא שלי זכר צדיק לברכה סיפר לי שאחרי החתונה הוא בא לשבתות לחמיף. הסבא שלי, אבא של אמא שלי, הרב החוסיד רבי יוסף גוטפרב מירושלים, והוא שם לב שכמה וכמה פעמים חמיב, הסבא שלי רבי יוסף גוטפרב, יוצא החוצה מאמצע השולחן. ואז הוא שם לב, ברגע שהזכירו איזשהו בן אדם, יהיה מי שלא יהיה, מיד הוא יצא החוצה. ברח החוצה, כדי לא להיכשל בלשון הרע, אולי ידברו כאן וכאן וככה יהיה, מתוך שבחו יבוא לבדי גנותו. לכן, לזכור תמיד מה שאומר דוד המלך, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. הגמרא מספרת שאחד הלך ברחוב ואמר, מי רוצה סם החיים? נו, חשבו שסם החיים זה כזה, כמו שיש היום את המגפה, חיסונים. יש איזה חיסון מיוחד שנקרא סם החיים. רצו אליו, אנחנו רוצים את החיסון. אמר להם, אתם רוצים חיסון? נצור לשונך מרע על ידי שתשמור את הפה, כי הפה הוא כל הקדושה של האדם. כשהשם ברא את האדם בראשית, איך כתוב שם? ואיפך באפוף נשמס חיים, אומר התרגום רוח ממללה, רוח מדברת. זאת אומרת, על ידי הדיבור בא לידי ביטוי הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוהיקאי ממעל. ולכן הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד שהלשון שלנו יהיה נקי, שלא נדבר לשון הרע, ואז נמשיך עלינו חיים נצחיים, טוב בעולם הבא וטוב בעולם הזה. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. רציתי קצת לבאר את התוכן של מצוות ספירת העומר. כתוב בתורה, וספרתם לכם ממוח עשה שבוס, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. כתוב בספרי חסידים, שהלשון וספרתם הוא לשון של בהירות. וספרתם הכוונה בהירות אור, כמו שיש אבן שנקראת אבן ספיר. האבן הזה מאיר בו השמש ונשאר האור בתוך האבן. ואליהו הנביא בפתח אליהו אומר לנו שהקדוש ברוך הוא מעביר את חיותו לעולם הזה בעשר ספירות, שזה עשר אורות. וזהו מה שהתורה מצווה עלינו, וספרתם לכם, תאירו את הלכם. לכם בלשון חז"ל הוא גשמיות, כמו שמובא חצי לשם, חצי לכם. מה הכוונה? עליכם להאיר את הנפש הבעמית, שבימים אלה בין פסח לשבועות, צריך להאיר את העולם הגשמי שלנו, שגם הצרכים הבסיסיים שלנו, כמו אכילה, שתייה, שאר צורכי הגוף, יאירו באור של קדושה. כמו שהכתוב אומר, והתקדישתם והייתם קדושים. אומרים חז"ל, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. וזהו הקשר להבאת העומר והנפת העומר, כי את העומר היו מקריבים מסעורים. סעורים זה מאכל בהמות. והתורה מדגישה לא רק אהבת העומר, אלא הנפת העומר. זאת אומרת, תיקח את העולם הבהמי, שזה סעורים, תרים אותו, תניף אותו, תאיר אותו. תאיר את החיים הגשמיים בקדושה. שגם הגשמיות יעלה למעלה במעלות של קדושה. ולמה דווקא בימים אלה, שבין פסח לשבועות? כי צריך לדעת, היינו במצרים, עם ישראל היו במצרים בממתת שערי תומה. כ-210 שנים שהיו במצרים גרם להם להתערב ולהידבק במחלה הזאת שנקראת תומת מצרים. כפי שהפסוק אומר, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. התורה מתארת שבורא עולם לקח אותנו גוי, גוי עם מקרב גוי. היינו בתוכם ממש, בתוך המצרים. אז בפסח אנחנו אומרים בליל הסדר, נגלה ליה מלך מלכה מלכים בגואלם. מה זה אומר? עם ישראל לא היו עוד מוכנים לקבל את התורה. הם היו במנתת שערי תומה, אבל נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמו מגנט שמושך אליך, נמשכו לקדוש ברוך הוא, ברחו ממצרים בחיפזון, עד שלא הספיקו בצדקם לטפוח. אבל צריך לדעת שהמטרה של יציאת מצרים הייתה קבלת התורה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה כששלח אותו בפעם הראשונה, מה הוא אמר לו? בהוציאך את העם תעבדו הן את אלוהים על הר. זאת אומרת, המטרה היא איזה הר? הר סיני. וכשהגיע לפרעה, מה הוא אמר לו? שלח עמי ויעבדוני. המטרה הייתה ויעבדוני, לקבל את התורה. מה זה תורה? תורה היא חוכמתו וקדושתו של הקדוש ברוך הוא. כי בכוח התורה יהודי מתחבר עם הקדוש ברוך הוא ממש. כמו שחז"ל אומרים, אורייתא וקודשו בריך הוא וישראל חדו. וכדי לקבל תורה צריכים להיות נקיים. אם אתה רוצה שתשרה בך השכינה בורא עולם, אתה צריך להכין שהבית שלך, שזה הגוף שלך, יהיה נקי. כמו שמלך מגיע להתחסן אצל מישהו, מה עושים? מנקים, מצחצחים את המקום. כך עליך לעשות את זה. וזהו הציווי של הקדוש ברוך הוא, וספרתם לכם, תאירו את הלכם, תרימו את העומר, את השעורים, תנופה לקדוש ברוך הוא למעלה. ואז מה קורה? תגיעו לחג השבועות, ששם מה מקריבים בחג השבועות? שתי הלחם. אז תראו רבותיי, מאזינים יקרים, מתחילים עם העומר שזה שעורים, מאכל בהמה, ומסיימים בשבועות בשתי הלחם שמאכל אדם. זאת אומרת, הפך להיות מבהמה לאדם. זה העבודה שלנו. ויות ועם ישראל היו בממתת שערי תומה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא ממתת ימים לנקות כל יום, לעבור משער של תומה לשער של קדושה. וכך אנחנו אומרים כל לילה בספירת העומר, ריבונו של עולם, את הציוויתנו על ידי מוישה עבדך לספור ספירת העומר כדי לתארנו מקליפותינו מתומותינו, לתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו מחוסיג ופגם, ולתארנו ולקדישנו בקדושתך העליונה. זוהי המטרה של ספירת העומר. חז"ל אומרים על זה משל. משל למלך שעבר ליד הכלא, פעם הכלא היה בור. ושם היה בן אדם. ניגש המלך לפתח של הבור ואמר לאיש הזה, מחר אני מוציא אותך מהבור ובעוד 50 יום אני לוקח אותך לחתן לביתי. האיש הזה אומר לעצמו, הלוואי שיקיים שיוציא אותי מהבור, אחר כך נראה מה עם החתן. כשהמלך מקיים את הבטחתו ומוציא אותו מהבור, אומר הוא לעצמו, אם המלך קיים את זה, אז בטח גם יקיים את ההבטחה לקחת אותי לחתן. אז הוא מתחיל להכין את עצמו, וסופר כל יום, עבר עוד יום, עוד יום, מתקרב היום הזה שאני הולך להיות לחתן אצל המלך. ככה עם ישראל היו במצרים בבור. הקדוש ברוך הוא הודיע להם על ידי משה רבנו, שהוא מוציא אותם מהבור הזה, ובעוד 50 יום נותן להם את התורה. ועם ישראל, כשראו שהקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה והוציא אותם ממצרים, אז מיום הראשון של פסח התחילו ממוחת הפסח לספור 50 יום. הנה עוד יום, עוד יום, מתקרבים למתן תורה. שעל זה נאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, אומרים חז"ל, אל תקרא מורשה אלא מאורסה, אירוסין. השם לקח אותך כחתן, מאורס. זו העבודה שלנו, של העניין של ספירת העומר. וחז"ל מלמדים אותנו שזה לא רק אז, אלא בכל דור ודור. ויש נוסח, בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כפי שהתורה מצווה עלינו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. נשאלת השאלה, מאזינים יקרים, הרי התורה היא אמת מוחלטת. איך דורשים מאיתנו לחשוב שאנחנו במצרים עבדים והשם מוציא אותנו, בזמן שאנחנו עכשיו בארץ ישראל ומעולם לא היינו עבדים? ההסבר הוא שגלות מצרים היה גלות פיזית וגלות רוחנית. גלות פיזית, אנחנו לא קיימים היום, לא עבדים ואנחנו לא במצרים. אבל אותו גלות רוחנית שממתת שערי תומה, אנחנו ממשיכים כל יום להילחם על זה. כי היצר הרע מתגבר עלינו מכל יום. ולכן, צריך בכל דור ודור, בכל יום ויום, לחשוב, הנה אנחנו יוצאים ממצרים, המצרים שהיצר הרע מכניס אותנו. ואנחנו מכינים את עצמנו לקבלת התורה. זו הכוונה של ספירת העומר. שאדם צריך כל יום לחשוב, הנה אני מכין את עצמי לקראת היום הגדול הזה של קבלת התורה. כמו שאמרנו, ספרתם לכם מלשון ספיר ויעלום. ורואים עד כמה ספירת העומר נוגעת לקבלת התורה, עד כדי כך שהחג של קבלת התורה נקראת חג השבועות. הוא לא נקראת בתורה חג מתן תורה. מה זה שבועות? הכל תלוי בשבע השבועות האלה של ספירת העומר. ולכן, כל לילה, כפי שאמרנו, שסופרים ספירת העומר צריך לעמול על זה. זכיתי לראות חסידים ואנשי מייסה שהשקיעו בספירת העומר שעות. היה יהודי בירושלים, רב שמואל שפירא מחסידי ברסלב, כל לילה שעות של ספירת העומר. אבא שלי זכר צדיק לברכה אמר לי פעם שהוא שמע אותו פעם ספירת העומר, היה בטוח שבבוקר יכריזו על הלוויה שלו. כמה וכמה פעמים חזר לתארינו, לקדישנו, רבוינו, שלא אלו, מעט עצמי סונה, לידי מושה עבדךו, לספור ספירה סוימה, כדי לתארינו, מתומוסינו, מקליפוסינו. עד כדי כך שאנחנו מסיימים את זה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות. יש לנו כוח להשפיע בכל העולמות. על ידי שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להיות תאורים ולהביא את התורה בתוכנו, שתשרה השכינה בתוכנו. וכך כתוב בזוהר הקדוש בפרשת יתרו. וזהו שאנחנו סופרים ספירה כל לילה, ימים ושבועות. אמר, למה? מהי המצווה הזאת? כך אומר הזוהר, כי בכל יום אפיק לן מחילה דמסובה, כל יום מוציא אותנו מהמצב של תומה, ואלין לן בחילה דדקי, מלא אותנו באווירה של קדושה. וכך כותב הספסמס בפרשס אמו, צריך לדעת שכל לילה שסופרים ספירת העומר, צריך להידבק בקדוש ברוך הוא, ועל ידי הימים האלה משפיעים שפע של קדושה לכל השנה. לכן, מאזינים יקרים, נקבל על עצמנו שסופרים ספירת העומר, נשקיע בזה. כשאומרים ריבונו של עולם, לשמוע את המילים ולדעת שיש לנו כוח על ידי ספירת העומר, כמו שאמרנו, ספרתם לכם מלשון בהירות, מלשון אבן ספיר, אם באבן יכול להישאר אור מהשמש, בנו יכול להישאר האור של המצווה של ספירת העומר, שנהיה ראויים ומוכנים לקבל את התורה. שבת שלום ומבורך.